סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת צו, זה גם שבת הגדול. ואנחנו ככה בעניינים שקשורים בעזרת השם גם לקורבנות וגם לפסח, ומי שעושה את הדף היום רואה שגם גם המסכת קשורה, נכון? עוסקת בעומר, עוסקת בעניינים שקשורים באמת לזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו, והזמן הזה כולל גם כמובן את הגאולה הקרבה ובאה בצעדי ענק וניסים גלויים שמתרחשים לנגד עינינו ממש. וכבר אמרנו שאין בעל הנס מכיר בניסו, ולכן קשה לנו לראות את זה. וכמו יהודה עמיחי שכתב את השיר ניסים, אז הוא כתב שם, מה שמעניין זה רק הבית הראשון, אתם יודעים, אני לא מחזיק יותר מדי מהבחור הזה, יודע לכתוב, אבל לא מחזיק ממנו. הוא כתב ככה, שיר שנקרא ניסים, בבית הראשון הוא כתב ככה, מרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף בפקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו, ואת נוע יריחיו הגדולות. איזה מישהו ככה הולך לפניו, אומרים לו, נו, אתה מרגיש את הגאולה? הוא אומר, לא יודע מה אתם מדברים, איזה גאולה, אני רואה גב מזיע. ולכל היותר, במבט חטוף לצד, אומרים לו, טוב, סתכל טוב סביבך, אז הוא מסתכל לצידה, הוא רואה דגים בשלל צבעים בתוך חומת המים, כמו במצפה ימי מאחורי קירות זכוכית. הוא לא מנס, אנחנו הולכים... טילים מתפוצצים, דברים קורים והכל. יש גם כל אדם שהולך, זה כאב לב עצום, זה עולם ומלואו וכולי, ולא מקלים באף אבדה ראש. אבל זה לא כערך ולא כזה, אי אפשר לתאר את הניסים האלה, אי אפשר לדמיין אותם בכלל, אף אחד לא יכול לדמיין אותם. אני רק מזכיר לכם מה היה לפני המלחמה, היו תחזיות של עשרות אלפי הרוגים. עשרות אלפים, דובר על זה שיכול להיות שישראל תפעיל את נשק יום הדין, שלשם זה מגיע. היום אתה הולך לעבודה, אתה חוזר, אנשים כבר חוזרים ארצה בכיסאות, וכבר שמעתי גם כאלה שיוצאים בכלל. אז ברוך השם, ודאי שאנחנו בגאולה, אולי נדבר קצת מהגאולה גם בהמשך, כי זה קשור לפסח כמובן. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. כן? זה הפתיחה שלנו, וזאת הקדוש בפרשה שלנו, כמו גם במקומות נוספים, בפרשה שלנו כבר אומר, אין צו אלא עבודה זרה. כן? אין צו, אדם שמקיים תורה, משום שזה צו במובן הזה של אקדח לרקה, אין לו ברירה, כן? צו דה עבודה זרה, רוח מסווה. רוח מסווה זה רוח של תומה, זה צו. אדם מסיים, יהודים מקיים מצוות משום שזו בחירתו החופשית בכל רגע נתון. הוא לא מפחד מגיהנום. לא, הוא רוצה לעשות רצון הבורא. הוא לא מפחד שיקרה לו, יפול עליו סלע על הראש. הוא לא יקבל את העסקה, הוא לא יצר במשפט, לא. הוא עושה את רצון הבורא מתוך בחירה חופשית, באהבה. למען שמו, באהבה. עושה את זה באהבה. למה אתה מקיים תורה ומצוות? יש שם סיבה. נו, בכל זאת, אתה יכול לא לקיים? ודאי שאני יכול לא לקיים. לצערי, כל שני וחמישי יוצא לי משהו לא לקיים. משהו יוצא לא לקיים. מעצלנות, מחצי אונס, מעצימת עיניים, מסתם לגרר חלשון הרע, סתם, יש חסר מה שאתה לא עושה. פה לא קם למניין, שם לא הולך לזה, חסר. פה לגב. נו, למה למחורת אתה עושה? לא כי קרה לי משהו, אלא כי זה רצון השם, ואני אוהב את השם, אני אוהב, זה טוב, המצוות זה טוב, טוב. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. בן אדם נותנים לך עכשיו אלפי זהב וכסף. אתה תעדיף תורה? התשובה היא כן, זה בדיוק מה שצריך להיות. ככה צריך להיות. ככה צריך לחנך את הילדים, ככה צריך להיות בבית, ככה אתה צריך להראות דוגמה אישית. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אני נהנה מהתורה מכל רגע, אני לא סובל אף פעם. לא סובל. התורה זה, והמצוות זה לשמור שבת, זה לא יוצא לטיולים שבת, ולא יוצא עם הרכב, ולא טרקטורון, ולא... זה כל הכיף. של בבית, עם האישה, עם הילדים. לא מהפה לחוץ. באמת להרגיש את זה. באמת. להיות אש זה, 100% אבל. 100%. אם אתה לא 100%, הילדים ירגישו. אם הילדים ירגישו, יהיה לך מאוד קשה לגרום להם להמשיך בתורה ומצוות. מאוד קשה. אתה חייב להיות בפנים. 100%. חייב. להיות 100% בפנים. על זה. אין כמו השם, אין כמו התורה, אין כמו המצוות. אין, אתה מגדל משפחה, ילדים הולכים בדרך הישר, הולכים בדרך הטוב. הם בעצמם יולידו ילדים שהם ירצו שירו שבת, שהם ירצו שהם יראו מה זה, מה זה אבא ואמא שהולכים בדרך הטוב, בנאמנות וזה וזה, הם ירצו את זה. זה אין צו אל עבודה זרה, זה מתוך בחירה חופשית. וזה גלות הדעת שאיתה עם ישראל ירד למצרים. עם ישראל שהוא ירד למצרים, אז מה שירד לגלות זו הדעת.
מה שאתה אומר זה לא לקיים מצוות כדי לקיים עולם, לקבל עולם הבא, אלא כדי לקבל עולם הזה.
אמר כבר מישהו, אמר הרב זכר צדיק לברכה, נפטר הרב בניום, זה היום, היום ההזכרה שלו. אז הוא אמר, על העולם הבא אין לי שום ספק שיש. על העולם הזה יש לי ספקות גדולות. על זה שבעולם הבא יהיה טוב, אין לי ספק. על העולם הזה יש לי ספק. על זה שבעולם הבא אני אקבל שכר ויהיה כיף גדול וזה, אין לי ספק. על העולם הזה אני לא יודע מה באנו פה. מה יש פה לעשות? והוא התכוון לזה. זה היה יהודי מיוחד במינו. העולם הבא הוא לא בשאלה בכלל. העולם הזה הוא כל הזמן בשאלות. וזה בסדר גמור. מישהו נגד שאלות לא מבין את החיים. לא מבין גם את הכיוון. לא מבין את הכיוון של היהדות. היהדות תשאל. יש לך דרגות באמונה. אתה לא מתחיל אבל להיכנס לעולם האמונה אם אתה לא שואל שאלות. תתחיל, מותר, שאל שאלות. שאל שאלות, קבל תשובות. נכון? זה אמונה. יש לשאלות שלי תשובות. אני מאמין בזה. אני מאמין. גם אם באותו רגע אין לי תשובה, אבל אני יודע שיש מישהו שידע את התשובה. אני מאמין בזה. יש דרגה יותר גבוהה מזה. כשאתה שואל שאלות ולא מקבל תשובות, ועדיין מאמין. יהודי גבוה. זה יהודי בעל צורה. בצורה רוחנית, כן, בעל מעלה. הוא לא מקבל תשובות לשאלות שלו, יש שאלות קשות, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה, איפה פה, איפה שם. והוא, למרות שאין לו תשובות, מאמין. ויש יהודי שהוא גם למעלה מזה. אספר לכם סיפור. היה איזה יהודי אחד ש... איבד את כל משפחתו בשואה, אישה וילדים, איבד אותם בשואה, הגיע לארץ ישראל והקים משפחה וילדים. ממש, הקים משפחה עם ילדים, ברוך השם, כולם הולכים בדרך התורה והמצוות. יום אחד הם יושבים בסדר, הוא יושב כמלך בגדוד, סביבו הילדים, הנכדים, בלי עין הרע, כן, ככה, וזה, שולחן ארוך, ואחד הנכדים, נכדים, זה ידוע שנכדים יכולים להיות יותר חצופים מילדים. זה ככה. נכד יש לו את החוצפה, כי יש איזה בינו לבין הסבא זה יחסים מיוחדים. אין יחסי מרות. יש יחסי כבוד ואהבה. זהו. אין מרות. הסבא לא מחנך. הסבא רק מחנך. אז יושב שם איזה אחד הנכדים מתוך העשרות שיש שם, ואומר, סבא, אני יכול לשאול שאלה? אומר לו, סבא, ודאי. זה לילה של שאלות. לילה סדר זה לילה של שאלות. שואלים שאלות. זה אומר לו, סבא, יכול להבין איך אתה יצאת מהשואה, איבדת את המשפחה שלך והכל. איך נשארת יהודי מאמין? איך נשארת יהודי מאמין נורמלי? כולם השתתקו. אתה יודע מה זה על שולחן הסדר? לשאול שאלה כזו, זה נשמע לא רק חוצפה, זה נשמע גם קשוח, קשה. אומר לו, סבא, אני אגיד לך מה שנתן לי כוח. אחרי השואה, הגעתי הנה לארץ, התארחתי בסדר הראשון אצל האדמור מבלז. האדמור מבלז היה יהודי, זכר ביותר, שאיבד את כל משפחתו בשואה, הקים פה משפחה. באותו זמן היה הילד שלו, הילד של האדמור מבלז היה בן 4-5, החדש, כן, אחרי השואה ואחרי הכל. ואני מתארך אצלם בליל הסדר. והאדמור עושה כל מיני דברים בשביל שהבן שלו יתחיל לשאול שאלות. מזיז את הכיסאות, מרים את המפה, מוציא את המפה, מחזיר את המפה, עושה כל מיני דברים מוזרים שאף פעם לא עושים על השולחן. נו, והילד שותק, הילד לא אומר מילה. בסוף האדמור הופך את השולחן. הוא אומר, אנחנו יושבים בסדר, מחכים לראות, אולי הילד יגיב, הילד לא אומר מילה. אז האדמור לא יכול היה להתאפק, אמר לו, בני, מחמדי, אני עושה הכל כדי שתשאל איזושהי שאלה. למה אתה לא אומר מילה? אמר לו הבן, על אבא לא שואלים שאלות. אמר אותו יהודי לנכד שלו, אני שמעתי את זה, זה היה כמו תשובה לכל השאלות שהיו לי. על אבא לא שואלים שאלות, אני לא שואל שאלות על אבא. אבא עשה מה שעשה. השאיר אותי בלי משפחה, בלי ילדים, אני לא שואל שאלות על אבא. על אבא לא שואלים שאלות, זה דרגה הכי גבוהה בעולם. זה דרגה הכי גבוהה בעולם. על אבא לא שואלים שאלות. יציאת מצרים זה יציאת הדעת מהגלות. יציאת הדעת מהגלות זה לא דבר פשוט. מה שאני אומר לכם עכשיו, כתוב באריזה, אני רק אתרגם את זה, ואני אומר את זה על פי ליקוטי הלכות, הלכה א', ליקוטי הלכות הלכה א' בהלכות פסח, כן? משם הרבי נתן אומר, הירידה למצרים הייתה ירידת הדעת לגלות, זה כתוב באריזה, זה כתוב, אתם שמעתם את זה כבר הרבה מאוד פעמים. כלומר, מה שקורה זה שהדעת נקלעת בעת הירידה לקטנות מוחין, זה נקרא אל בין המיצרים, אל מצרים, היא יורדת אל מצרים, אל קטנות מוחין, אל מקום צר, אל מקום שיש בו אתה לא רואה, אתה לא רואה תקווה, אתה לא רואה תקווה לא במובן שאני מיואש, אלא אני לא רואה תקווה במובן שאני לא רואה מרחב. הכל זה ראייה מאוד צרה, מאוד חד מימדית. לראות את המציאות באופן מאוד לא עגול, אוקיי? זה ראייה של מצרים, זה נקרא קטנות מוחין. אני לא מגלה חוץ ממה שאני רואה במוחש ויכול לגעת וכולי, אני לא מגלה שום דבר. הכל נסתר ממני. זה מיצרים. כן, מיצרים זה, אדם חי את החיים שלו. בוא, אנחנו חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה המצרים שלו. אז אני עכשיו מסביר בסייעתא דשמיא, בעניותי, מה זה המצרים? שחייב אדם לצאת ממנה. מה אנחנו יכולים לעשות בליל הסדר? וזה הכל באהבה. אין צו, אלא עבודה זרה. לא בציוויים, זה לא קשוח, זה לא קפדני, לטווקי, עצבני. ממש לא. זה הכל ברח, בזורם, באהבה. זה פסח. פסח זה אהבה. תחזור לעניין. אז קטנות המוחים, ירידת הדעת לגולה, העצירות של הראייה, במקום ראייה רחבת ממדים, שרואה את התמונה בכללותה, יש לך עצירות, אתה רואה נקודה אחת שחורה וזהו, מכל הציור היפה, זה נקרא גלות מצרים. וגלות מצרים, גלות מצרים היא מקום, מאוד בעייתי, משום שאתה לא גלות מצרים זה לא שמרביצים לך, זה מה שאני אנסה להגיד עכשיו, זה הכי בשבילנו. לא, אתה לא סובל דווקא פיזית. זה לא הנעליים לוחצות לך על הבוים. גלות מצרים זה השיעבוד של קטנות, שקטנות המוחים מובילה אותך אליו, ויכולה להיות שיעבוד לעבודה שאתה אוהב. התאהבת בעבודה שלך, אז אתה עובד מצאת החמה, צאת הנשמה. זה שיעבוד מצרים, לגמרי לגמרי. וורקוליזם. שיעבוד מצרים לחלוטין. כל דבר, כל התמכרות, שיעבוד מצרים. אתה מתמכר לטלפון, אתה מתמכר לסוכר, אתה מתמכר לקפה, אתה מתמכר, כל דבר זה שיעבוד מצרים, ירידת הדעת לגלות. זה ירידת הדעת, 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 הדעת. כל האדם זה דעת שלו, הדעת שלך, הדעת שלך. מי אתה? הדעת שלך. זה סך כל החוויות שלך, זה כל מה שלמדת, כל מה שאתה יודע, כל מה שאתה חושב, כל הקונספציות, תפיסות העולם שלך, הכל זה מה? בדעת שלך. אדם יש לו דעת, יש לו הכל. אין לו דעת, אין לו כלום. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. אדם שמתאבד, אומרים, איבד עצמו לדעת. שרוצים לסמן שמישהו קוקו עושים ככה, אין לו דעת. אין לו דעת, אז לא, הוא שתה, שתה פטור מן המצוות. לא צריך מצוות, אין לו דעת, מה תעשה איתו? מה תעשה איתו? אין לו דעת. כשהדעת יורדת לגלות, זה לא שמישהו עומד שם עם מקל עכשיו ומרביץ להם. זה תזכרו את זה, זה גם לא כל המדרשים. תזכרו, תפיסת העולם של המקובלים, זה לא היה שם עינויים פיזיים במצרים. כל עבודת פרח זה, זה, זה בן אדם מאמיס על עצמו. מאמיס על עצמו, ואחרי זה בוכה שיש לו מסע כבד לסחוב. אל תאמיס על עצמך, לא יהיה לך מסע כבד לסחוב. אל תקבע לעצמך מתכונת 400 לבנים ביום. לא צריך לעשות 400 לבנים ביום. המדרש הזה שפרו בא אליהם ואומר, בואו אני אעזור לכם ובואו נראה כמה זה. ואז כל אחד רוצה להראות את עצמו ליד פרו ועושה 400 לבנים ביום, ואחרי זה פרו אומר, מהיום זה מתכונת הלבנים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בחיים שלנו. אתה לוקח עוד משכנתה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. זה פרעו שבא אלי לעזור לך כביכול. ועכשיו אומרים לך תסחוב. מה אתה מיילל? אתה אמסת על עצמך. בפרסית זה קוראים לזה חרי כברי סנגיני חודש מקשר. החמור שמאמיס על עצמו הוא בסוף סוחב את המסע. תהיה חכם, אל תאמיס. אל תיכנס למצרים. אל תשתבד לפרעו הזה. לא תצטרך לצאת משום מקום. אבל, נו, זה אי אפשר, זה בתוך מסכת החיים, יש לך את אתה נכנס לפינות האלה מעת לעת, שזה יש לזה לסדר. נעשה סדר בחיים. בוא נעשה את הדברים בסדר. לא כמו פרו. זה אותו דבר, כל המדרשים של הנשים שיולדות את הילד לתוך התיק, ואחרי זה, או הילדים שמכניסים אותם לתוך יסודות הבניין, שנים אף אחד לא הבין את המדרשים האלה. כי זה לא הסתדר עם דעת המקובלים שאומרים, אם היה כל כך רע במצרים, אז הפתרון הראשון של עם ישראל, שהיה לו הקושי הכי קטן במדבר, לא היה ניתנה ראש ונשוב במצרים. אף אחד לא אומר, ניתנה ראש נשוב על האושוויץ. אז כנראה שמצרים לא היו העינויים הפיזיים הקשים האלה. למה? אז מה זה כל בין האירו? אני לא יודע אם הוא התשליחו, מה זה בנים שכניסו ללבנים ועשו את הלבנת הספיר שהקדוש ברוך הוא מחזיק את הלבנה שאותה אחד שכחתי לשמה יולדת אל תוך הטיץ והילד שלה נעשה לבנה. אי אפשר להבין את זה עד ימינו. בימינו זה פשוט, זה נשים שיוצאות לעשות קריירה במקום לחנך את הילדים לגדל אותם, מכניסים אותם לדעמת הבניין, מכניסים אותם לתוך הבניין את הילד, היא בונה את הבית על הירי. מאוד פשוט. אז שלום שאני לא אומר, זה לא כולם, וזה לא הכללה ולא שום דבר. אני רק נותן דוגמה שפתאום המדרש הופך להיות מובן. מה זה שהיא עושה בתית והילד נולד אל תוך הזה? היא לא לוקחת יום חופש לפני. היא יולדת אותו אל תוך התית. מה זה מושג ילדי מפתח? אני המצאתי אותו? שמי הרגע שהם נולדים יש להם מפתח על הצוואר שמישהו יכניס אותם הבית ויוציא אותם מהבית. איפה האמא באותו זמן? עושה תית. עושה תית, חבר'ה, עושה תית. תית זה הכסף, תית זה המאני, תית זה החומר. תית זה החומר. אז הירידה למצרים, הגלות הזו של הדעת, היא לא משהו ארכאי. היה פעם, ואנחנו חוגגים את היציאה ממצרים שהייתה פעם. אני לא אומר שזה לא היה, ודאי שזה היה כל העניין של יציאת מצרים וכל, כל מה שתואב, קודש קודשים. אבל זה לא יכול להיות מחייב של מצווה דתית. מחייב למצווה דתית, בגלל זה אני עכשיו יישב 7 ימים לגרוס מצות, אוכל 4 כזיתות עד שכמעט יוצא את הנשמה, או את החרן, את הרזרת הנוראית הזו. למה? בגלל שהם אכלו במצרים? אכלו במצרים, אכלו במצרים. צריך לזכור את זה, לזכור את זה. בסדר, אין בעיה. למה צריך לאכול את זה? למה צריך להישמר מחמץ? לא. כי אתה לא עושה שום דבר דתי בגלל שאתה רוצה לחוות את האירוע היסטורי שהיה. היה אירוע היסטורי, כבודו במקום המונח, אבל זה לא מחייב למצווה דתית. אגב, בשום מקום בעולם, בשום דת קט או אף בר דת לא יעלה זה בדעתו. שבגלל שמישהו ישב פעם בסוכות, אני יושב בסוכות. לא. יש עניין, יש רעיון מאחורי הדבר. תורה, ראשון הוראה, תורה היא ללמוד אנחנו צריכים, וכל תורה, כל שבוע אנחנו לומדים את התורה האקטואלית לימינו, ואנו, וכיוצא באלה, ואותו דבר, זה החג, החג שאנחנו חוגגים, חג מלשון חוגה, שנה מלשון לשנות, תקופה מלשון היקף. זה חוזר על עצמו, יש הערה שחוזרת על עצמו, אז אני רוצה את ההערה שהייתה אז, אני רוצה לספוג אותה היום. אני רוצה לעשות בשימוש. הייתה אז הערה שיכולה הייתה לעשות סדר בחיים, בליל הסדר. הייתה אז הערה שאפשרה לצאת מהמיצרים, לצאת ממצרים, לצאת מהשעבודים האלה שאנחנו מכניסים את עצמנו אליהם. כמו שעכשיו נתנו דוגמה עם האישה ועם עבודת הפרך ועם הוורקוליזם ועם התמכרויות ועם כל מה שקשור לזה. אז יש לי הזדמנות פעם בשנה, בהתארות הדלעילה, בכוח שבא מלמעלה, ששולף אותי מלמטה ככה, במשיכה אחת, למקום הכי גבוה, מקטנות מוחין לגדלות מוחין. אלא הבנות הכי... זה מאפשר לי לראות את הדברים בפרספקטיבה, לקבל על עצמי החלטות טובות, וליישם אותם אחרי כן, בסדר. זה תהליך 50 יום, שיוצאים כל יום משער תומה אחד ועולים לשער מ-50 שערי בינה, שערי תארה, ועד היום הנון שבו בעזרת השם נזכה לקבל את התורה הגדולה, יפה, תורה חדשה מאיתי תצא בעזרת השם, תורה של גאולה לחלוטין. בינתיים אנחנו צריכים לצאת מגאולה. הגאולה היא גאולה פרטית והיא גאולה כללית. זאת אומרת, אנחנו מפורים הנוכחי שעבר האחרון הבא, שעבר עלינו לטובה בעזרת השם, אנחנו נמצאים בתוך הגאולה, בתוך תהליך הגאולה. מי שלא רואה את זה, יש לו בעיה בראייה. שינקה את המשקפיים. אם אדם אומר, לא רואה. אומרים לו, תוריד את המשקפיים. נקה, יש לך לכלוך על המשקפיים, אתה לא רואה. נקה. אני אומר לו, המציאות לא נראית יפה. נקה את המשקפיים, תראה כמה היא יפה. כן, יש לך לכלוך. זה כמו ילד שמסתכל דרך חלון, שהחלון מלוכלך, ואומר, תראה מה זה, זה אבק יש בחוץ. לא, אבק על החלון. אז אומר רבי נתן, יציאת מצרים זה משמעותה התגלות הדעת. יש גילוי של הדעת. הדעת יוצאת מקטנות אל גדלות. ממילא, כפועל יוצא מההתגלות של הדעת, זה שאנחנו מקבלים השפעות. השפעות חינם הוא קורא לזה. השפעות, מה הם מתנות החינם האלה, השפעות הדעת האלה, השפעות הנפלאות האלה? יש להם שמות קוד. באר, מן וענן. ענני הכבוד. באר, מן וענני הכבוד. שלושת המתנות הללו שעם ישראל קיבל במצרים אחרי יציאת מצרים, הוחזקו על ידי שלושה. נכון? מרים החזיק את הבאר, אהרון החזיק את ענני הכבוד, ומשה רבנו החזיק את המן. מה קרה שנפטרה מרים? משה לקח והחזיק גם את הבאר. מה קרה שנפטר אהרון? משה לקח והחזיק גם את העננים. איפה הוא החזיק? ביד? בדעת. החזיק בדעת. הוא החזיק בדעת. זאת אומרת, כל מה שקשור להשפעות חיוביות, מאיפה הם נובעים? מאיפה זה נובע? מהדעת. דהיינו, ליל הסדר שבו יוצאת הדעת מהגלות והיא יוצאת בסיעת הגשמיים בלתי רגילה, אין דבר כזה, כן? זה נקרא התערות הדלילה, כן? משיכה מלמעלה, התערות, יורד לך השפעות, התערות זה להערות מים, כן? כמו לשפוך. יש לך מלמעלה, שופכים לך על הראש, כמה? כמה שהדעת שלך תכין כלי. כמה שהדעת שלך תכין כלי. זה הדעת, זה השפעות שבאות מהדעת. ככה רבי נתן כותב במפורש. מקבלים מתנות חינם, השפעות שמגיעות מאיפה? מהדעת. באר זה מים. מן זה האוכל, וענן זה הגנה. אוקיי? ענני הכבוד מה היו עושים? ישרים את הדרך במדבר, נכון? והיה עקוב למישור, עוצרים את הבליסטראות של המצרים, נכון? כיפת ברזל כזו, היה להם כיפת ברזל כבר אז. היא הייתה יותר משוכלת משל היום. אפס תקלות. אפס תקלות ואפס פספוסים. לא היה לצוות עייף, פתאום פספס לך בערד או זה. לא. אין. כיפת ברזל מוחלטת. הייתה לעם ישראל כיפת ברזל, קראו לה ענני הכבוד. כל מה שלא ירו על עם ישראל, ענני הכבוד קולטים. קולטים. והיא לא רק הייתה הגנתית, אלא כל מה שהם קלטו, הם גם פלטו חזרה למקור שממנו זה נורא. איך אנשים יכולים היו בכלל לעלות דבר כזה, שיהיה דבר כזה בדעתם, הם יכולים לעלות? מישהו פעם מהם ראה איזה מין ישות כזו קולטת וזורקת בליסטראות או חיצים? תחשבו על זה פעם. אנחנו יכולים לדמיין רק מה שראינו משהו ממנו. תנסו לדמיין משהו שבחיים לא ראיתם, לא שמעתם או לא זה, תראו, אי אפשר לדמיין. אי אפשר לדמיין. אדם יכול לדמיין איך זה לשבת במרצדס, כי הוא ראה פעם מרצדס. סתם מרצדס, אני לא יודע. אתה לא יודע, באיזה אוטו. איזה אוטו הכי משוכלל. כן? למה? כי הוא, נגיד, אדם לא ראה חשמלית, מכונית חשמלית בחיים שלו, ולא ישב מכונית חשמלית, הוא לא יכול לדמיין את זה. הוא לא יכול לדמיין מה זה מכונית חשמלית. יגידו לו, הוא יבין חשמל, הוא יבין שזה קשור לחשמל. אבל מה זה, וכמה זה מעיץ, ואיך זה עושה, ואיך זה זה, הוא לא, אם הוא לא ילמד על זה, הדמיון לא יתעורר לו בכלל. זה. אז במצרים, כשאנחנו מקבלים, יוצאים ממצרים, אנחנו בראש ובראשונה יוצאים מהמציאות של עבודת הפרך, שכל אחד גזר על עצמו, וכל אחד העמיס על עצמו, וכל אחד זה, אל תוך הישועות. הישועות, קודם כל בראש ובראשונה, זה יציאת הדעת מהגלות לגאולה, והיא מכריחה השפעה של דברים חיוביים. מתנות חינם. כך מתנות. המים, חינוך הילדים. מרים הנביאה הייתה אחראית, מרים הנביאה, אמרתי לכם פעם, זה גם נביאה באלף וגם נביאה בעין. היא הייתה מנביעה, מנביעה בילדים את התורה הקדושה. כל מה שהם היו לומדים בתלמודי תורה, המים הזקים של הבאר, היו משמרים בזיכרונם לעולמים. כמו הבאר שלקח אריזל את מוארחו, את רב חיים ויטל, והשכם ממנו כוס, ואז כל התורה של אריזל השתמרה במוחו של רב חיים ויטל, אותו באר, כמו הבאר שאנחנו כל מוצאי שבת, ממלא, האישה ממלא את איזה כוס מים, בסוף ההבדלה, שותים מים מבארה של מרים. למה? כתוב בסוף שער הגלגולים, שכך היה נוהג מוארחו, היה מלא מים כל מוצאי שבת, זה היה מים מבארה של מרים, שעולה ומזינה את כל המימות שבעולם. זה שם מים בארה של מרים, ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הענן אמרנו זה הגנה. הגנה היקפית שיש לאדם, הגנה היקפית שיש לעם ישראל. זה העננים, ענני הכבוד. זה שומר על עם ישראל. זה הארון. במה זה תלוי? תלוי באהבה, באחווה שיש בתוך עם ישראל. אהבה, אחווה, שלום וראו. זה הארון הכהן, אוהב שלום. ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זה אהרון הכהן. זה אהרון, זה צריך את זה, נכון? ויש את המן, זה משה רבנו עליו השלום. המן היה לו טבע, שהוא היה מאכל האמונה, בדיוק כמו המצה, נכון? על המצה, מה אומר הזוהר הקדוש? מה זה? מייחלה דאסוותה ומייחלה דמאמנותה. מאכל האמונה ומאכל הרפואה. מייחלה דמאמנותה זה מן. מן, אם בן אדם לא היה מאמין, והיה מנסה לאסוף ממנו ליומיים, לא היה מאמין שירד למחרת, אז היה הופך להיות מיד רימה ותולע. מיד. מן ירד רק לצדיקים ליד הבית, ולא ליד הצדיקים, כאלה שהאמונה שלהם הייתה פחות חזקה, היו הולכים לחפש אותו. לפעמים קילומטרים. לא נעים. אז היה מחייב אמונה, מחייב את האדם להיות, תהיה צדיק, אחרי מחר בבוקר יראו אותך, אני לא מדבר עליך מחילה, באמת שלא. אני מדבר על זה, יראו אותך עם הזקן, עם הקובע, עם השטרמל, עם הזה, הצדיק הגדול, הולך עכשיו חפש. לאן אתה הולך בבוקר? מאמין, לאן אתה הולך? לא בא לי לטייל. לאן אתה לטייל? לאן אתה הולך לטייל עכשיו? לא, לא בא לי לטייל. איפה המן שלך שהיה צריך לרדת ליד הבית? מה עשית אתמול שקרה? בושה. אז כל אחד רוצה שירד לו המן ליד הבית. הוא בביתה, הוא מתנהג יפה לאשתו, הוא משא ומתנו באמונה, הוא יושב לומד, הוא קורא תהילים, שירד לו מן, מחר בא לי, זה פדיח על יד השכנים, נכון? רבת איתו על החנייה, מחר אתה לא מוצא מן שם. אל תריב. יפה, אז זה מה. אז יש, אומר רבי נתן, כנגד ג' ההשפעות האלה, אתה יש לך על השולחן ג' מצות. שם בעל התארה, שלוש מצות. ובאמת המצות האלה יש כוונה, שמכוונים עליהם מצה ראשונה של הכהן, השנייה של הלוי והשלישי של ישראל, מכוונים גם כנגדם משה, אהרון, מרים. לפי הסדר הזה גם מן, ענן, באר. אוקיי? מכוונים על זה שלושת המצות. מצה, אומר רבי נתן, זה בחינת משה. כי קודם כל מצה זה בחינה של דעת, אם ככה, נכון? כי אם אני אוכל מצה, צריך לעשות עוד הקדמה קצרה. ביהדות, המדע מכיר היום ש-30% מהמחלות, לא עלינו ולא עליכם, שכולם יהיו בריאים עד 1500, אבל המדע מכיר היום ש-30% מהמחלות הן פסיכוסומטיות. לכן יש היום בצורה לגמרי רשמית, מה שלא היה פעם, לפני 20 שנה זה לא היה, היה הרבה פחות, לפני 30 שנה בכלל לא היה, יש לך היום כל מיני רפואות אלטרנטיביות, נכון? פעם זה היה מיסטיקה, רפואות אלטרנטיביות, היום כבר יודעים שמספיק שזה משפר את האמונה ואת המצב רוח, את האמונה בבריאות שלך וביכולת שלך להשתקם ואת המצב רוח, שזה יעבוד, ויכול להיות שזה גם עובד, בסדר? ככה זה המדע היום. ביהדות, 100% מהמחלות הן פסיכוסומטיות. 100%. אין מחלה שלא מתחילה בדעת. הכל זה חללים בדעת. ברגע שיש לך חלל בדעת, הדעת נפגמת, אז אתה, חס שלום, חוץ מכבוד השם פה, חוץ מכבוד השם פה, שיחול לזאת השם על האיראנים הרעים, אז אצלהם יהיה להם חורים, יש להם דעת, אני לא יודע, אבל אומרים שיש. נעשה להם חללים בדעת, והחללים האלה זה מקום של מחלות, מקום למחלה. נכון, זה בדיוק הפוך, כן? זה, להגיד לך, יש לך איזה מחושי ראש, אז מה אומרים לך? תעסוק בתורה. חש בראשי, תעסוק בתורה, כוונת הדברים זה שאם יש איזשהו חלל בדעת, תמלא אותו במה? מהר, תורה. אם לא, אין ריק ברוחניות, זה יתמלא בדברים אחרים. והבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, נחשים והקרבים יש בו, זה רוחניות. רוחניות אין ריק. לא תמלא את זה עכשיו בתורה, יתמלא בשטויות, בהבלים, בחללים. החללים האלה מתמלאים לא עלינו ולא עליכם ולא על זה נסיים, למחלות. זה דעת. משה רבנו עליו השלום, הוא היה בחינת הדעת. אני יודע שאתם מכירים את זה שמשה רבנו בנצח, בספירת הנצח, אבל משה רבנו הוא גם בספירת הדעת. כתוב, משה מלגב, יעקב מלבר. יעקב הוא החיצוניות של הדעת, ומשה הוא פנימיות הדעת וכתר. בסדר? לא משנה מה זה, מה זה משנה מה זה, לא מבינים, אני מבין, מבין, רק אומר מילים. אבל משה רבנו הוא בדעת. עכשיו זה גם מובן למה יורד, למה המן מוחזק על ידו. המן שזה מאכל האמונה. איפה אנחנו מחזיקים את האמונה? בדעת. למעלה מן הדעת, בדעת. אז משה רבנו, אם יש לו דעת, אז זה מצה, בחינת דעת, בחינת משה. למה? כי המצה מגלמת מחלוקת. תקשיבו לזה, זה תורות לפנתיאון, זה תורות של גאולה. המצה מגלמת מחלוקת, מלשון מצה ומריבה. וינצו אנשים, רבים, שרבים זה מצה. איפה יש ריב? תורת משה, כולם ריב, כולם מחלוקות. מחלוקת שמי הלל נוטריקון משה, מחלוקת מם שמי שין הלל היי משה, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. זה משה רבנו עליו שלום, הוא מגלם את כל הדעות האפשריות, כי זה דעת שלמה. דעת שאין בחללים זה דעת שרואה את כל ההיקף 360 מעלות במעגל. זה לא דעת שמסתפקת בראייה שטחית, ראייה מצומצמת כמו שראינו קודם, איך זה נראה בגולה ובגלות. זה דעת גאולית. זה דעת שמועה את כל הזה. זה דעת שמסתכלת על מה שקורה ואומרת, רבותיי, אנחנו בעידן הגאולה, בניסי ניסים גלויים, רואים את הניסים תרחשים מול העיניים. ענני הכבוד פה עושים עבודה בלתי רגילה יפה. כנגד כל הסיכויים, ילדים לא לומדים כבר 6 שנים, לא יודע מה, קורונה, לא לומדים וכו'. עושים פה גאוני גאונים, מטריפים את כל העולם בגאונות שלהם, וזה בעירה של מרים, זה המים, ותראו את הכלכלה, תראו את הכלכלה. תראו את האמן, תראו את הכלכלה. וכל זה תלוי במה? אמרתי לכם איזה פעם, פעמיים ושלוש, בלומדי התורה. בלומדי התורה. מדינת ישראל היא המדינה המשגשגת בעולם, משום שהיא תומכת התורה הגדולה בעולם מאז ומעולם. מאז ומעולם. חזקיה המלך לא תמך בתורה, כמו שתומכת מדינת ישראל בלומדי תורה. בתקציבים אינסופיים, במלגות, במה שאתם רוצים. מיליארדים. שתבח שמולד, הוא רצה שיהיה עשרות מיליארדים. שיהיה עשרות עשרות של מיליארדים בלומדי תורה, למה לא? מביא ברכה לעם ישראל. בכל המשורים, בכל המובנים.
זה השקעה הכי טובה.
זה השקעה הכי טובה, למה? כי הם נותנים לעם ישראל דעת. הם עושים, וזה בגרמה הלאומית, זה דעת של הכלל. מה זה כלל ישראל? כלל זה כלי הכולל את כל הכלים. נכון או לא? זה הפירוש של כלל. כלי הכולל את כל הכלים. אם אתה לוקח את הכלל הזה, כלי הכולל את כל הכלים, וממלא אותו דעת ותורה, אתה ממילא זוכה לכל ההשפעות האלה, זה יציאת מצרים. זה לראות את הדברים בגדלות. יש לך יותר מהתורה שרואה את הדברים בגדלות? אין. אדם שדבוק בתורה, דבוק בנותן התורה, זה אדם שהוא עכשיו רואה את הכל ממעוף הציפור. הוא לא עכשיו בתוך הביצה, מרים את הראש, רואה הכל מדמנה, הכל בוץ, כמו הרוסי התרעלה, תבלה ותעמולה, דכדוך, שביזות ועייפות. הם מסתכלים ככה מהגובה של הביצה, מריחים רק ביצה, ורואים רק מדמנה ובוץ. זקנים, מה יעשו? הם לא משקרים, זה מה שהם רואים. הם לא משקרים. הוא יכול להישבע על זה, הוא יהיה בפוליגרף, הוא יצא דבר אמת. הכל רע. ככה רואים גאולה? ככה אתה במצרים. זה להיות במצרים. אתה רוצה לראות גאולה, אתה צריך לעלות למעוף הציפור. מה אמרו לך? אמרו לך, תעלה, תתרומם, תדבק לעליונים, תעלה, תעשו שזה בחינת שבת. אז משה זה מחלוקת שמאי הלל. עכשיו תראו דבר מעניין. מצה בגימטריה 135. אני רוצה לחלק מצה לשני חלקים. אני יכול? שווים. אני יכול? לא. הכי קרוב לשני חלקים שווים זה חלק אחד יהיה 68 וחלק אחד יהיה 67, 135 לחלק ל-2, אתה לא יכול, זה צריך להיות 137.5, אבל אין חצאים, אז אחד יהיה, זה יהיה, צריך להיות 67.5, אחד יהיה 68, ועוד 67 ביחד 135, נכון או לא? 68 גימטריה חיים, 67 גימטריה טובים. אתה רוצה חיים טובים? חיים טובים לשם התורה? אין שוויון מוחלט, צריך את זה את כל השטויות האלה מהראש. אין. כל הפרוגרס, הכל שקר, מוחלט. אין שוויון מוחלט. אתה רוצה חיים טובים? זה 68 ועוד 67. זה מצה, שאתה מחלק אותה. אתה מריבה, כן? יש לך כביכול מריבה, מצה או מריבה. יש, ראיתי דבר, מופלא, פלא על כל פלא. מופלא על, פלא על כל פלא ראיתי. שפעם באו לרבי מלך מינז'נסק, זוג שלא היה להם ילדים. הוא שאל את הבעל, הוא שאל את הבעל, תראו, זה דבר פלא על כל פלא. הוא שאל את הבעל, תגיד לי, איך אתה עם אשתך? הוא אמר, מה זה, אין אהבה כמו שלי ושל אשתי. אין אהבה כזו. הוא אומר, מה זאת אומרת אין אהבה כזו? הוא אומר, אני מכבד אותה, היא מכבדת אותי, אני עושה את רצונה, היא עושה את רצוני. יש בינינו רגש, יש בינינו שיחה, יש בינינו דיבור, יש בינינו הבנה, יש בינינו... אמר לו רבי אלימלך, מה, לא רבתם אף פעם? אמר לו, לא. אמר לו, איך אתה רוצה שיהיה לך ילדים? לך תריב, לך תעשה ריב, ואחרי הריב תיפקדו. רבותיי, בשביל שיהיה זיווג צריך להיות שניים, והם לא יהיו שניים שווים. זה מצה. מצה זה שמי הלל. אתה רוצה שתצא תורה, אתה צריך שמי והלל. למה לא יהיה רק הלל? למה שלא יהיה רק שמי? לא, כי אתה בשביל לבנות משהו בעולם הזה, אתה צריך קודם כל שיבצר היעדר, כמו שקורא זה המערל, חיסרון, כמו קורא זה המקובלים, אתה צריך שיהיה חיסרון. אתה צריך שיהיה משהו שנרכב או נשבר בשביל שתבנה אותו. אין דבר שלם מלב שבור. למה צריך להיות כלים שבורים? למה שיהיו כלים שבורים? לא. כי אתה לא יכול לתקן אם אין שבר. לכן אישה יושבת על המשבר, זה אישה שיולדת מיד אחרי זה. אז למה צריך משבר? נכון? לא, לא. לכאורה זה דבר תמוע. אלא כך הם פני הדברים בכל דבר במציאות. אדם בשביל לקפוץ לגובה, יורד נמוך. בשביל לקפוץ לרוחק, קדימה, הוא הולך אחורה. הוא הולך קודם אחורה בשביל לרוץ קדימה. למה אני צריך את כל התנועות ההופכיות לזהות קודם כל שיש חוסר? הצמצום הזה, העלם הזה, הוא מוכרח בעולם. לכן העולם נקרא עולם. אתה צריך קודם לבטא חוסר. אם אין לך חוסר, אדם עכשיו לא חסר לו כלום, הוא לא קרא מהמיטה. הוא לא יקום מהמיטה. אם הוא מרגיש שלא חסר לו כלום, הוא לא רעב, הוא לא צמא, הוא לא שום דבר, הוא לא יזוז. למה אתה יוצא מהמיטה בבוקר? כי אתה צריך ללכת לעבוד. אם לא תעבוד, לא יוכל לאכול. אם לא יוכל לאכול, אתה מרגיש רעב, אתה רוצה לצאת לזה. כן, זה תנועה כזו. שיש חוסר והשלמה, חוסר והשלמה. אם הוא והיא מסתדרים כל כך יפה אחד עם השני, הם לא צריכים ילד. צריך את החוסר, צריך את הבכי, צריך את השם מעומק הלב. אני אוהב אותה, אבל היא לא מספיקה לי, אני רוצה גם את זה. אני אוהב אותה, אבל הוא לא מספיק לי, אני רוצה גם ילד. זה תורה מצמררת. חיים טובים זה 68-67. זה המצא, מה שהיא מבטאת. שמי והילל, המחלוקת. ג' אבות, ג' מצות, ג' מתנות והשפעות טובות. גם ג' אבות, לא דיברנו ג' אבות, דיברנו. הנה, עכשיו אנחנו מדברים. אברהם, יצחק, יעקב, ג' אבות. מערכת ג' קווים. כל הזוהר בנו על מערכת ג' קווים. חסד, דין, רחמים באמצע. תפארת. למה? כי אתה בלי שיהיה כוח התנגדות בין הפלוס למינוס, אין אור. אין אור. יש פלוס רוצה לתת, יש מינוס רוצה לקבל. אם הם נשארים את זה עם זה, על הכפק הם מסתדרים נפלא, אבל אור אין. אור אין. מתי יש אור? כשיש לך נגד באמצע, שאומר שהפלוס רוצה להעביר, הנגד אומר לו, אני לא מעביר אותך. לא מעביר אותך, תלחם, לא מעביר. והמינוס רוצה לקחת לקבל, והנגד אומר לו, אתה לא תקבל. ועכשיו, בהתנגדות הזו, בחוסר הלא ממומש, זה, מה ההתנגדות מבטאת? אני לא אתן לך להתמלא מיד. לא אתן לך לתת, ולא אתן לך לקבל מיד. תלחם. זה המציאות שלכם שלנו. היציאה ממצרים, מגלות לגאולה, כאז כן היום, כאז כן היום, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות, מיד אני אביא לכם פירוש מדהים של הרמ"ק. זה בדיוק זה. אתה יוצא בליל הסדר, ליל הסדר זה לילה מיוחד במינו. כן. פעם אחד האדמו"רים שאלו אותו, נו, מה המצב? תראה, יש פה גרומים, יש ככה עם ישראל, סחוף, מוכה, מושפל, מה יהיה? אומר, האמת, אני חושב ששר הכל בסדר. הוא אומר, איך הרב יכול להגיד כזה? הוא אומר, שני יהודים, אני שומע אותו, מוישל ניגש ליאנקל, שואל אותו, יאנקל, מה נשמע? אז הוא אומר לו, ברוך השם בסדר. נו, איך הילדים? השתבח שמולד בסדר. הוא שואל אותו, איך הפרנסה? השתבח שמולד בסדר. הוא אומר, כששני יהודים חושבים שהכל בסדר, הכל נקבע בליל הסדר, בסדר, אם הם יודעים שהכל נקבע בסדר, אני רגוע. הם באים מוכנים. הכל נקבע בסדר. ליל הסדר זה הלילה שבו אפשר לעשות סדר. סדר במחשבות, סדר בדיבורים, לכן הדיבורים בלילה הזה צריכים להיות רק בקודש, רק בהגדה, רק בסיפור יציאת מצרים. שום דיבור יכול. מי שמרחם על נשמתו ורוצה להרוויח את המתנות, שום דיבור יכול. לשיר כן, לשמוח כן, לפרגן כן, בטח, זה חלק מהעניין. לדבר עם הילדים, לעשות קוקוקו, קריקוקו, לעשות איך פרו נראה, ואת קולות של מפחידים כאלה, וזה של פרו, ושל הפסרים של מותר. דבר פוליטיקה? לא. דבר על אנשים בשום פנים ואופן, לא על טובים ולא על לא טובים, לא על להתחיל להגיד, הרב הזה מדהים והרב הזה לא מדהים. שום דבר, כלום. זה דיבורים של אסור שיהיו על השולחן. למה? אתה רוצה סדר בדיבור גם, לא רק במחשבות. עושה סדר, תעשה ניקיון, במחשבות, בדיבור, נכון? יש לך מעשה. כל אחד שידע שהמעשים שלו גם כן יהיו מוכשרים. אם הוא יכול, שיהיו לו על שולחן אנשים שאין להם, שאדם לא מסגת, שאין להם חברה, שהם בודדים, או משהו כזה מטור ומנעים. זה הקדוש ברוך הוא בא לשולחן שלו, הוא אומר, אתה מאכיל את הבנים שלי, אני אכיל אותך, אל תדאג. אתה אצלי על השולחן שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה לא אוכל לשולחן של אומות העולם, אחרים או משהו כזה. אתה אצלי, אתה אכלת את הילדים שלי, אני מאכיל את הילדים שלך. אני מאכיל אותך ואת הילדים שלך עד עולם. ככה זה עובד. זה בדיבור, מחשבה, דיבור ומעשה. אברהם, יצחק ויעקב. זה מערכת ג' קבל, זה ההתנגדות שאנחנו עושים. בדרך לאור העצום הזה שמתגלה בסדר, אתה צריך לעשות ניקיונות, אתה צריך לנקות את האוטו, אתה צריך לנקות את המגירות, אתה צריך כל אחד עם מה שמתקן לפי... לפי כוחו ויכולתו, אבל אין אחד שלא עושה ניקיונות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מי שלא עושה ניקיונות לא מבין איך מגיעים לחג. ואותו דבר בדיקת חמץ. בזמן שאתה בודק, תלך על ארבע ותפקיע על עם ישראל, תפקיע על אלה שאין להם, תפקיע על המסכנים, תפקיע על היתומים ועל האלמנות, ועל מי שנפל ועל מי שנפצע, ולא חסר על מה לפקוד. ועל מי שאין לו זיווג, ועל מי שאין לו, ואין לו. תעלה למעלה לבדוק למעלה בארון זה, תעלה, תחשוב שאתה עולה עכשיו לראש הגג, למה תחפש את המחשבות העליונות, איזה דברים גדולים וחשובים אתה צריך מהאתה ואילך לקבל לעצמך. ואחרי זה תחזור עליהם בליל הסדר על המחשבות האלה, הטובות והגדולות והגבוהות. לא של גאווה, גבוהות, מבחינת, אני צריך לעבוד על המידות, אני צריך להיות יותר ענווה, אני צריך יותר קרבת השם, אני צריך... זה צריך להיות... כל מה שאנחנו עושים צריך להיות עם הרבה גשמה, קוראים לזה אשכנזים, זה עם הרבה אנרגיה חיובית ושמחה פנימית גדולה מאוד, שיש לנו את ההזדמנות לעשות מה שאנחנו עושים. זה הרעיון, כן? זה כימי צריך, תראו, יש, אני לא אספיק, אני רואה את זה ואני יודע שאריאל רוצה שאני אדבר על קימי צדך מארץ ישראל, הריינו נפלאות, אז אני חייב להגיד לכם עוד דבר אחד, עוד רעיון אחד, ואז נעבור לזה. יש סוד שהוא נקרא חד על בן טרן, אחד עולה בן שניים. אתם יודעים שהדעת והיסוד הם על קו האמצע. אחד עולה בן שניים, תתארו לעצמכם את הציור, בסדר? אחד עולה בן שניים. מה זה אחד עולה בן שתיים? זה כל ההתחלה של הסדר, זה בין שתי הכוסות הראשונה של הקדש והשנייה, נכון? שהיא לפני אמירת ההגדה, אוקיי? זה כל ה... לא יודע, במילים אני לא יודע אם זה חצי ההגדה, אבל זה החלק הראשון של ההגדה, ואז מגיעים אחרי הכוס השנייה לאוכל, נכון? ואחרי האוכל יש עוד שתי כוסות, ואז אתה אומר עליהם את ההלל ואת ההודו, הלל מצרים והלל הגדול. בסדר? זאת אומרת, כל השירות התשבחות זה החלק השני, זה נקרא הסוד, הסוד הזה נקרא טרן דיינקין לאחד, זה שניים שמניקים לאחד, לא נספיק לדבר על זה היום, ויש את הסוד הראשון שהוא חד על בן טרן, אחד שעולה בין שתיים, בין שתי הכוסות הראשונים. למה כוס? כי כל אחד חושב שכוס זה רק מה שאני מחזיק ביד. כוס, נכון? יש ארבע כוסות, כל אחד יודע שיש ארבע כוסות, וסוד עצום ארבע כוסות האלה, יש בזה אין ספור כוונות ומה שאתם רוצים, לא עכשיו, אבל זה כוס. כוס זה כלי שמחזיקים בו יין. כמו שאומר רשי, אבי נסחים על תודות שנדרתי, ועל אותו הכוס, ובשם השם יקרא, זה רש"י מביא על, על פסוק, כוס ישויות עשה, ובשם אדוני יקרא, מה שכתוב בתהילים, בהגדה של פסח. אבל יש עוד לפחות שני פירושים למילה כוס. הפירוש הראשון של המאיר הרד"ק והאבן עזרא, זה כוס זה מלשון חלק. חלק. חלקים, חלקים, חלקים. יפה. איפה זה? כתוב כי אתה מנת חלקי וכוסי. אתה מנת חלקי וכוסי זה חלק. ויש פירוש של הרוקח, ובאליעזר מבורמייתא, אחד מן הראשונים, שאומר שכוס זה בכלל מלשון מניין וספירה. למה? כמו תחוסו על הסנה, על הסנה. תחוסו על הסנה. זה פסוק בשמות, בשמות פרק ב'. שפירושו שיושבים בחבורה, יושבים בחבורה לאכול את הפסח, מתמנים על הפסח. מה זה מתמנים? מלשון מנוי. מנוי זה ספור, אתה ספור, אוקיי? מלשון מספר. עכשיו, כל הפירושים האלה מתיישבים נכון עם המילה כוס. כי המילה כוס, הגימטריה שלה זה אלוהים, 86. אוקיי? וזה אני יודע שאלוהים זה צמצום. כל דבר מנוי זה צמצום. כל דבר ספור זה צמצום. נכון או לא? יפה, אז כל אחד יודע את זה. זה יכול להיות חלק, וחלק זה אומר שזה מצומצם. זה יכול להיות כוס, כי זה כלי שמצמצם את היכולת שלי לקבל. וזה יכול להיות מספר, מנוי, שאני סופר מי, אני מנוי אותו. מה אני עושה כשאני לוקח שתי כוסות למעשה? אני עכשיו יוצר כלי שהוא מסוגל לקבל. הצמצום מאפשר את הקבלה. כן? אם לא היה לי את הצמצום, זה נשמע הפוך, נכון? אבל לא. אם לא היה לי כוס, לא הייתי יכול לשתות. בכלל. נכון? תראו לכם עכשיו, היה לי במקום כוס, מה שקרוי בלשון הגמרא, פשוטי כלי עץ. פשוטי כלי עץ או פשוטי כלי אבן. זה מגש. יש לי משקה, יאי, הכי משובח. אני רוצה לשתות. אני יכול לשתות אותו על מגש שטוח? לא. אני חייב לצמצם בשביל לשתות אותו. ודווקא ביין שרומז לדין. אוקיי? אז עכשיו כשאני לוקח את היין שרומז לדין, וזה לא סתם יין, זה יין המשומר בענביו. זה יין המשומר בענביו, זה מסמל את כל השכר הרוחני ששמור לצדיקים. אוקיי? כשאנחנו בליל הסדר, צדיקים גמורים. הגענו אחרי ניקיון במחשבה, ניקיון בדיבור, החלטות טובות, עשינו, עושים קדש, קדושה. אתה אומר מראש, מה, לאן אני רוצה להגיע? אני רוצה קדושה. אין, אתה צדיק עכשיו. עכשיו, עכשיו, מגיע לך יין המשומר בענבה. היין הזה רומז לדין. מה אתה עושה? לוקח עכשיו, מצמצם את הדינים באופן כזה שהדין יהיה מרוסן. דין מרוסן זה נקרא שמיתקת את הדינים. עכשיו אתה יכול לשתות. עכשיו, בכל העליות האלה שאתה עושה, כל העליות האלה שיש עליות, יש עליות ומורדות, בכל הלילה הזה יש עליות, עליות, ירידות, עליות, דברים משונים, נכון? זה מכניס אותך למעלה מסגרת. קח את כל השפע, מותאם. מותאם אישית. לכן, בליל הסדר יש הבטחה של האריזה, לא משתקרים. אין לך מה לפחד. אתה יכול לשתות 4 כוסות יין. מומלץ 4 כוסות יין. לנשים לא. נשים לא. כי אנשים כבר בבינה, הם לא צריכות את העלייה הזו, אבל גברים, 4 כוסות יין, אתה לא תשתקר, אין לך מה לדאוג. המקסימום שיקרה, תקום בחר בבוקר עם כאב ראש. זה יכול לקרות. אם יין מספיק טוב, גם בלי כאב ראש. אין פה עם ראש. 4 כוסות, זה מפוזר, הכל בסדר, הכל להיות רגועים. היציאה ממצרים זה הדבר הזה. אבל תימץ אתך, בערך מצרים עלינו נפלאות, יש ספר של הרמ"ק, שנקרא ספר הגירושים. לרמת רבי משה קורדוברו. הרמת רבי משה קורדוברו בספר הגירושים, הוא יש לו בסימן ד', הוא מספר עכשיו איך, ואני, מורי ואני לבדנו, עוד נתגרשנו בט"ו בשבט. הם הלכו עשו גירושים. מה זה גירושים? הם היו מגרשים את עצמם במקום המגורים שלהם, והולכים יוצאים למסעות, שבגירושים הם לא ישנו שתי לילות באותו מקום, ולא לוקחים איתם שום ציוד, מקסימום ספר. הבגדים של לאורם, עם איזה שנטה קטנה יש בה, איזה ספר אולי קצת צדה לדרך, משהו מינורי ביותר. והם לא יודעים, לא איפה הם ישבטו, לא איפה הם ישנו, לא מה הם יאכלו, שום דבר. נסו לחשוב על זה, פשוט דמיין. אין טלפונים, אין קשר עם העולם. והוא ורבו הולכים בדרך עכשיו באחד הגירושים. תקשיבו, הוא אומר, עוד נתגרשנו ביום תדווה בשבט, מורי ואני לבדנו, והיו דברי תורה מהירים בנו. תקשיבו את הלשון, היו דברי תורה מהירים בנו. אתה מופשט מכל הקליפות וכל החיצוניות, פתאום דברי תורה מהירים בך. לא מהירים אותך, לא מהירים עליך, מהירים בך. באלף, והדברים נאמרים מפי עצמם. זה סוג של רוח הקודש. והלכנו עד רבי יוסי דמיניוקרט. הם הלכו לאיזה אחד הציונים, כן? אחד הציונים הקדושים. וחזרנו ונתעסקנו בפסוק, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. פסוק הזה מכוון אל הגאולה. גאולה אחרונה כגאולה ראשונה. נכון? אנחנו, אם אנחנו בגאולה האחרונה, צריך להתבונן בגאולה הראשונה, לראות איך הייתה הגאולה הראשונה, וכמו שהייתה הגאולה הראשונה, ככה לכאורה זה הפירוש, אני, סליחה שאני מדלג פה, כן? כי אין זמן. אז ככה תהיה הגאולה האחרונה. אז אם כבר נתבהר, כי אם יצאתך מארץ מצרים נראינו נפלאות, אז זה הפירוש הרגיל והידוע והמפורסם, זה תסתכל על יציאת. אני חושב, תראה, ראית משה רבנו, אתה מבין כבר, דיברנו על זה, נכון? שזה לא, אולי הרב הראשי לישראל בזמנו, ממש לא, הוא לא... שרבנו נראה איש מצרי הצילנו, אמרו בנות יתרו, וזה אחרי שהוא היה 40 שנה בקוש, הוא עדיין נראה מצרי. זאת אומרת, הוא שומר על הלבוש המצרי, על הקרחת המצרית, על הקעקועים המצרים, מה שאתם רוצים, הכל מצרים. הוא לא הכיר את אחיו, הוא לא למד בישיבות, אין לו רב, אין מימרה ממנו, אין תורה ממנו, אין שום דבר שלו, והוא בעצמו יודע שלא יאמינו לי. לא יאמינו לי, הם לא יאמינו לי. והקדוש ברוך הוא נדרש לשכנע אותו שבוע ימים שיצא לשליחות, נכון? הוא לא ידע לדבר, הוא מגמגם. כל מה שכולם מכירים. נכון? היית רואה אותו, בא אלינו עכשיו איזה אחד כזה, אתה רואה איזה אחד. לדבר אנגלית הוא ידע. האנגלית שלה זה היה מצרית. והוא מדבר שטף. נכון? היה בא אחד כזה, אומר שלום, אני הגואל. אתה מסתכל עליו, רואה איזה... איזה אחד, עגיל באוזן, איזה קרחת, קעקועים. איזה גואל אתה לא? איזה שיבה למדת? שיבה של פרעה. איפה למדתי אני? ואני שוקע, אני ידע תכסיסי מלחמה, ידע תכסיסי מנהיגות. ידע, כי זהו למד בבית פרעה, נסיך מצרים. אז זהו כן ידע, נכון? הרב בן הראש, אני מזכיר את זה כי הוא הביא את זה בשמו, הוא יותר רדיקלי ממני, אז הוא אמר... מה זה משנה? אגב, זה נכון. מה זה משנה ראש ממשלה ומלך? אין שום הבדל. המנהיג היהודי הראשון, זה אני מוסיף, המנהיג היהודי הראשון, מאז שלמה המלך, שכל העולם מחכה למוצא פיו כל יום. כל יום מחכים לשמוע מה ביבי אומר. ביבי ג'ון, ביבי ג'ון. מחכים לשמוע מה ביבי אומר. כל העולם. כל העולם. זה פלא, אוקיי? אתם רוצים לאמץ אתך... כי מי צאתך מארץ ישראל, הרינו נפלאות במובן הפשוט. ועכשיו אתה רואה כל מיני ניסים שקורים, כל מיני מקבץ נתחי ישראל, אתה רואה אנשים באים מכל העולם, יהודים עולים, 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 עולים לארץ ישראל. אתה רואה ארץ ישראל נותנת פירותיה, נכון? ארץ, כמו שהגמרא בסנהדרין, ארץ ישראל נותנת פירותיה בשפע, בשפע עצום. אתה רואה כל העולם בבעיות כלכליות, ארץ ישראל מסגשגת. רואים את כל מה שהנביאים, היוקר יאמיר, אתה רואה היוקר יאמיר. אתה רואה הכל, נכון? רואים את זה מול העיניים. רואים נבואות מתגשמות. זה כימצתך, הרינו נפלאות במובן הפשוט. אומר הרמק, מוסיף על הדבר הזה רובד יפהפה. הוא אומר ככה. קודם כל הוא אומר, כימצתך מארץ מצרים, צאתך זה לשון רבי, לשון יחיד, צאתך זה אתה. זה נוכח. הראינו, זה אני אראה למישהו אחר. מי זה הראינו הזה? זה יפה, כי אימץ אתך מארץ ישראל הראינו נפלאות, הוא אומר, הראינו זה יהיה לאברהם אבינו. אברהם אבינו, אני הבטחתי לו, שאני מוציא את הילדים שלו ממצרים, אני צריך להראות לו שהוצאתי אותם מהגלות לגאולה. הבטחתי לו גאולה, אני רוצה להראות לו שאני מוציא אותם לגאולה. זה דבר יפה מספר אחד. אבל הוא אומר גם ככה, הראינו פירוש אגלה אותם הימים בתפארת ובמלכות, וזהו, מיד אני אסביר. הראינו נון, שיהיה המלכות, וו שהוא התפארת, נון פלאות, הראינו זה הראה נון, הראה נון, אוקיי? זה הראה נון. מה אני אראה לו? אני אראה לו נון שערי בינה. זה לא יהיה שהימים, כמו שהיה בקימץ את חמרת מצרים, שהימים עלו כלפי מעלה. כשהם יצאו ממצרים, הם התעלו כלפי מעלה, הם הפכו להיות מה... זה יהיה בימים הפשוטים שלך, כמו שבימים, במציאות ככה, כמו שהיא עכשיו. במציאות כמו שהיא עכשיו, לתוך המציאות הזו, אני אזרים נון פלאות. זה לא התרוממות של עם ישראל כלפי מעלה. זה יהיה שהמציאות נשארת כמו שהיא. אבל תוך המציאות הזו אני מזרים את הנון פלאות. זאת אומרת, זה המלכות תקבל את הכוח. לא בינה. זה לא המלכות תעלה לבינה. זה הבינה תרד למלכות. לא תתבלבלו, זה כבר היה פעם. אתם יודעים מתי? מעמד הר סיני, שם ירד. זה לא עם ישראל עלה. עם ישראל עלה מגלות הארץ, נזכר לכולם. היחיד שעלה זה משה רבנו עליו השלום, ועל זה הוא נקרא בחסידות ממוצע מחבר. הממוצע מחבר, שהוא חיבר בין העליונים לבין התחתונים. אבל השם ירד על ההר. שכינה, ירדה אל ההר. גם בימים אלה, של ימי הגאולה, המציאות תהיה כזו שהשכינה יורדת אלינו. מה אנחנו צריכים לעשות? לבנות את הבית. לבנות את הבית. אז זה מתחיל בליל הסדר. יוצאים החוצה לו בליל הסדר לראות בית המקדש יורד משוכלל כשיטת רשי. אבל זה בית המקדש יורד משוכלל כשיטת רשי רק אם אנחנו נבנה קודם את הבית פה פיזית. לבנים, בלוקים, סלעים. סלעים, צריך לבנות את הבית. עכשיו תשנו דבר, שבוע, חשבתי עם זיהודי חשוב, והיה איתי גם אחי ראש הישיבה, והם שם התפלפלו, אני ישבתי בשקט רק לקלוט, ותשמעו מה כותב הרמב"ן. רמב"ן, רבי משה בן נחמן, בפרשת קורח, פרק ט"ז, על פסוק כ"א. הוא כותב, ואני אומר בדרך סברה, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה. תקשיבו טוב למילים. היה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה. שהיה אהרון הולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ. ואין השבטים מתעוררים למור, נדרוש את השם ונבנה הבית לשמו. כעניין שנאמר, לשכנו תדרשו ובאת שמה. עד שנתעורר, דוד. כל תקופת השופטים, שמואל וזה, לא בונים להשם זה, הוא נשאר באוהל, במשכן. אוהל העדות, משכן שילה, לא משנה, אבל באוהל. והרמב"ן אומר, כתרוג על עם ישראל. עד שנתעורר דבר לדוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך, שנאמר, ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך נתן הנביא אנוכי יושב בבית הרזים ואהרון האלוהים יושב בתוך העירייה. זה שאלה מפורסמת. והנה דוד מנאור השם התברך משאמר כי דמים רבים שפכת ארץ על פניים ונתאחר עוד הבניין עד מלוך שלמה. ועל זה היה כתרוג על עם ישראל. אומר הרמב"ן איך יכול להיות? הלוא הקדוש ברוך הוא אומר לדוד אתה לא יכול לבנות כי שפכת דם. אז מה אתה בא אליו בטענות? מה אתה בא אל עם ישראל בטענות? תשמעו את זה, וכל אחד שחשוב איזה כתרוג אנחנו, באיזה כתרוג אנחנו חיים עכשיו. ואילו היו ישראל חפצים בדבר, אומר הרמב"ן, ונתעוררו בו בתחילה, והיה נעשה אחד מהשופטים או בימי שאול, אם היו בונים בזמן אחד השופטים או בימי שאול, או גם בימי דוד, אפילו בימי דוד, היו מכריחים את דוד. לבנות את הבית. עם ישראל היום אומר לו, אנחנו רוצים בית עכשיו, לא מעניין אותנו. רוצים בית. כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר, לא היה הוא הבונה, יכול להיות שדוד לא היה בונה, כי הידיים שלו מלאים דם, אבל ישראל הם היו הבונים. השם היה מתרצה להם. השם היה אומר להם, תבנו, אם אתם כל כך רוצים, תבנו. הם רק היו צריכים לגלות רצון. אבל כאשר העם לא השגיחו ודוד הוא המשגיח והמתעורר וכו' וכו', ועל כן התאחר הבניין כל ימי דוד בפשיעת ישראל, ועל כן היה הקצף הגדול עליהם, ועל כן היה המקום אשר יפרה השם לשום שם שמו שם, ונודע בעונשם ובמגפתם בר מינן שמרחם ויציל. עונשם ומגפותם, כל מה שצריך זה להתעורר ברצון, להתעורר ברצון, לרצות לבנות, להגיד לרבנים, להגיד בכל מקום, כל יהודי צריך לבוא להגיד אנחנו רוצים את הבית, שבו ביניכם הרבנים, תעשו סנהדרין, תתנו לנו מזבח, אפשר לבנות מזבח אתמול, מה הבעיה? שאת כל האמצעים לבנות, בדיוק לדעת בדיוק איפה אבן השתייה, זה קל ביותר, למה יש שם שיטים, בוא נראה עד איפה יש שני שיטים שיורדים עד, 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 עד התאום, מה זה בעיה? שכל היה, אנחנו מומחים ספר אחד בתת קרקע בעולם, בפער מאחרים. שם כל האמצעים, כל אמצעי התעודה, בהי, לבדוק את הדברים האלה. אפשר לבנות, אתמול היה אפשר לבנות את המזבח כבר להקריב קורבנות שם. מחר יבואו אליהם טענה, יגידו, תגידו, מה ישבתם? בשרת השם, מבני המקדש, שנה הבאה בירושלים, אתם ילדים בגן? מה זה שנה הבאה בירושלים? תקום תבנה, תדרוש. אתה לא יכול לבנות לבד, תדרוש. תבוא לרבנים, יגידו לך, תשמע, אי אפשר, עדיין אין סנהדרין. תקימו סנהדרין. תשבו ביניכם, תסגרו עניין. אותו דבר היה בעלייה לארץ ישראל, לא. מיליונים נהרגו בגלל זה. היו שלושת השבועות, כל אחד יושב לו, לא, שבוא משיח. מה אתה חושב שיבוא איזה חמור עם מישהו על חמור וזה מה אתם עושים צחוק? מה אתם ילדים בגנון? איזה חמור, איזה נעליים? לא יבוא אף אחד על חמור. יבוא רחוב על החומר. בסדר, זה אני יכול להבין את הרעיונות, הרעיונות הרוחניים שיש בדבר הזה, אבל לא יבוא אף אחד על חמור. צריך לקום ולדרוש את זה, לדרוש ולדרוש ולדרוש כדעת הרמב"ן, לדרוש את זה בהדיה, מכל מי שמדברים איתו, כל מי שיכול להשפיע בדבר הזה, עד שהם ישבו, יכריחו את עצמם וישבו, בכל הישיבות, אצל חרדים, אצל דתיים לאומיים, בכל המגזרים, מי שיכול לדבר על זה ולא מדבר על זה, הוא חלק מהפשיעה הזו, חס שלום. חייבים לדבר, זה ליל הסדר. זה עיקר ליל הסדר. עיקר היציאה ממצרים הייתה לתכלית. להגיע לארץ ישראל לבנות בית הבחירה. זה תכלית היציאה ממצרים. בדרך קבל את התורה, ודאי. מה? למה זה מי צריך פרד ומה? תקימו, משיח איזה פרד ומה, תומה ותרה בציבור. רבי חנניה בן עקשיא אומר, יאב עליהם,
תורה המצוות. תן מה אדוני בן עקשיא, תורה לבית, קדיש על ישראל.